מקום. עכשיו אנחנו עוברים לשש התכונות של המשיח. כן, זה המשך הגמרא. המשך הגמרא כתוב שם בדף צד ג' בסנהדרין, כן? זה צוטט בעמוד קופנון אצלנו, משיח, תכתיב ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, וכתיב וריחו ביראת השם. אומר המהר"ל, אנחנו בקוף נון א' בעמודה השמאלית, בעשר שורות מההתחלה, בצד שמאל, אבל שש מידות האלוקיות שהן במשיח, הן יותר ויותר. ולפיכך מידות שלו הוא רוח, חוכמה, ובינה, עצה, וגבורה. כלומר, מדרגות מאוד מאוד גבוהות. כן? המשיח עולה במדרגותיו הרוחניות, התורניות, על כל המידות של אלה שקדמו לו. התוארים האלה שמוזכרים כאן מעידים על זה. ואחר כך, עוד יותר, והעריכו בעירת השם. אמר רבי אלכסנדרי, מה זה בא להגיד, והעריכו בעירת השם? מלמד שהתאינו מצוות וייסורים כרך חיים. והעריכו, מה שכתוב שם בישעיה, עשו דרשה מזה, שזה כמו רחיים. ובהרבה נוסחאות, אומר המהר"ל, לא מצאתי שהתאינו מצוות, רק שאיתינו ייסורים כרחיים, הרחיים תוכנים. אז המשיח בא אחרי שתחנו אותו בהרבה ייסורים. ואם גרסינן מצוות, פירוש שאיתינו מצוות התורה. והמשיח יהיה מקיים התורה. וזה נקרא שאיתינו מצוות כרחיים. וכן, הייסורים גם כן הם זיכוך הנפש. כלומר, המשיח שלם בהופעת התורה לגמרי. ברוך שהיו קודם שקיימו את התורה.
אז מה טעם היסורים שלנו?
אז למה באמת היסורים?
לא אדם, הוא יודע את התקלות
פה. אז יפה מאוד. אז הרי אם הוא מקיים את כל התורה ואיתינו מצוות, אז למה צריך בכלל יסורים?
של אהבה.
נכון? יסורים של אהבה. בדיוק. מה זה יסורים של אהבה? קרבה. זאת אומרת, ביטול המחיצות שיש בין האדם הטבעי לבין המציאות האלוקית. זה היסורים. יסורים זה מלשון ליישר. זאת אומרת, ששום דבר לא יהיה חוצץ בין המשיח לבין השם. והתרגום הוא, המעשי מה יהיה, ומפני זה, כתב והעריכו, לשון נופל על לשון, שמפני שיהיה לו ייסורים ומצוות, שקשים עליו כערי חיים, כתב גם והעריכו. כי מי שיש לו מעלה נבדלת מן החומר, לכך העולם החומרי מתנגד לו ביותר. משל למה הדבר דומה? אחד ש... רוצה להגיע להישגים מאוד מאוד גדולים, כן? הוא רוצה להגיע להישגים גדולים, אז בשביל זה הוא צריך לעבור מבחנים מאוד קשים. והמבחנים המאוד קשים האלה זה ייסורים, זה לא פשוט, כן? הוא צריך לעבור גיבושים מאוד חזקים, מאוד קשים. ולמה? כי לכאורה הטבע לא נותן לו להגיע להישגים האלה, אבל הוא לא מבטר. הוא בכל מקרה רוצה להצליח, רוצה להגיע. אז הוא מוכן לעבור את הניסיונות הכי קשים, ובלבד שישיג את מטרתו, ישיג את מבוקשו. אבל מי הטיל עליו כל היסורים האלה? אף אחד? אף אחד לא הטיל עליו את היסורים האלה. היסורים האלה נובעים מהרצון שלו לשבור את כל הגבולות, להשתחרר מכל הצמצומים. כן? אמרו שצריך לטפס את ההר הזה, באופן טבעי נראה שזה בלתי אפשרי, אבל הוא לא מוותר. ואז הוא נאנח, אבל הוא מטפס, והוא מגיע לפני כולם. וזה איסורים מאוד קשים. אבל הוא עושה את זה בשמחה ובאהבה. למה? כי הוא רוצה את זה. לא את האיסורים הוא רוצה, הוא רוצה את, את ההישגים שכוחים בזה. אז המשיח, הוא צריך לקנות מדרגה אלוקית. הוא רוצה לקנות מדרגה אלוקית. זה מדובר מה זה המשיח? זה שלמות העולם. זה השלמת המציאות. אז הוא רוצה לטפס למדרגה מאוד עליונה, מאוד גבוהה. אז לכן יש בזה, זה כרוך באיסורים. זה מה שאמר על קורא לזה, ש... כי מי שיש לו מעלה הנבדלת מן החומר, לכך העולם החומרי מתנגד לו ביותר, ולפיכך יש עליו ייסורים קרי חיים. כן. מה אתה שואל? אבל מה השאלה? למה... נכון, כבר אנחנו הסברנו שכשרבי עקיבא אמר על בר כוכבא שהוא משיח, רבי עקיבא ידע שהמשיח זה הדרגתי. אז הוא התכוון לומר שהוא תחילת המדרגה. זאת אומרת, במסירות נפש של בר כוכבא להילחם ברומאים. הייתה לו מסירות נפש עצומה. ואגב, זה גם קשור למה שאנחנו בדיוק מדברים עכשיו. הוא דרש מאלה שמתגייסים לצבא שלו הישגים שהם היו הישגים נוראים. גם היום בצהל לא מבקשים דברים כאלה. כן? יש דעה שהוא דרש כל אחד תוך רכיבה על סוס יעקור עץ. זאת אומרת, זה, איזה מין גיבור זה? או... שהוא דרש שכל אחד יעבור מבחן של קבלת ייסורים, בדיוק מה שאנחנו אומרים, שיקח את האגודל שלו ויתלוש אותו.
זה אסור.
זה אסור. אז חכמים, שלחו לו מחאה על הדבר הזה. שלחו לו מחאה, אמרו לו אתה מגזים. אמר, כן, אבל אני חייב לבדוק שהם מוכנים לעבור בכל המבחנים, כי מי שהולך להילחם ברומאים, הרומאים נראים כאלה מפחידים, אני צריך פה אנשים שלא מפחדים מכלום. אבל כלום. אז אמרו, זה בסדר שאתה מעביר להם מבחנים, תמכו בזה. אמרו, אבל לא בזה שאתה מטיל מום בישראל, אתה מטיל מום בקודשים. מי שרצה לעבור את הגיבוש אצל בר כוכבא, אני לא בטוח שהוא היום היה מצליח. זה היה סיפור מאוד לא פשוט. ולמה? כי הוא רצה לנצח, הוא אמר, לא מעניין אותנו כלום, אנחנו ננצח. משימה שבעולם הייתה אז נראית בלתי אפשרית. מי שידע את העוצמה של רומא, לא העלה על דעתו שצבא של כמה יהודים פה יכול לנצח. אבל נדמה לי שפעם הזכרתי את זה, שבכל הצבא הרומאי בעולם היו 32 לגיונות. זה היה בערך אוגדות. היו על צבא רומאי בכל העולם 32 אוגדות, נקרא לזה אוגדות. מתוך 32, כדי להילחם בנו, הם הביאו לארץ 13. זאת אומרת, יותר משליש. יותר משליש של הצבא רומאי היה מגויס רק לדכא את המרד היהודי. כמה כבר אנשים היו פה? יותר משליש הצבא הרומאי היה מגויס רק לדכא את היהודים. רק להתגבר על מצדה ששם היו קצת יותר מ-1,000 איש, הביאו שתי אוגדות. ומולם כמה היה? 1,000 איש. חלק מזה כמובן ילדים וכו', נשים. זאת אומרת, צריך להבין שבר כוכבא הראה את הדברים האלה, את המסירות נפש, את ההתמדה, את הדבקות במטרה. אז רבי עקיבא אמר, זה אנחנו מדרך, אנחנו, כן, הוא ידע כמובן היטב שהמשיח בסופו של דבר צריך לגלות את המדרגה התורנית כאן. זה הסיבה שהחכמים אגב לא היו מוכנים, היו חולקים על רבי עקיבא, כי הם אמרו שרוצים לראות את זה מראש. רבי עקיבא עושה, נתחיל עם המלחמה ברומאים, עם המסירות נפש הזאת, מי שכל כך מוכן למסור את נפשו נגד, כדי להבטיח את עצמאות ישראל, אז זימן שהוא אוהב את ישראל, אז זה תחילת הדרך. אמרו חכמים, לא, כדי להכריז עליו משיח, אנחנו רוצים קודם כל לראות קבלות, האם יש לו סמיכה לרבנות. אם אין לו סמיכה לרבנות, אנחנו לא מוכנים, אין עם מי לדבר. אז זה הייתה מחלוקת עקרונית, איך מתייחסים לעניין הזה, וכנראה שהייתה מחלוקת גם בבית המדרש של רבי עקיבא על הדבר הזה. איך בדיוק צריך להתייחס לכל העניין הזה? האם צריך לראות את זה מראש, שיש פה מדרגה תורנית מיוחדת, או זה יתברר עם הזמן. נתחיל במאבק הלאומי ונתמוך בו, כי בינתיים לא מצאנו משהו יותר טוב. ולאט לאט זה יתפתח למדרגות אחרות, או בחקור בא או מישהו אחר. מה רצה להגיד שלום? היסטורית זה נכון, מה שאמרת?
זה לא, אבל זה המושג במשיח, זה קשה מאוד. הרי אני חושב שהרמב״ם אומר שצריך כל הדברים ביחד כדי להיות המשיח. ורבי עקיבא ראה שמישהו, איש צבא, לאומני גדול, אמיץ גדול, ואז נראה, הרי היום אנחנו נראה מישהו...
אבל זה לא ככה הוא מתחיל, הרמב״ם, את ההגדרה של המשיח. הרמב״ם מתחיל את הגדרת המשיח כמי שיחזיר את מלכות דוד לממשלתה הראשונה. ככה הוא מתחיל.
פירוש...
זאת אומרת, שקודם כל תהיה פה מלכות. מלכות זה עצמאות. לא, לא, לא מדקדקים בדברי הרמב״ם. ככה הוא מתחיל. הוא מתחיל בענייני מלכות. נכון שהוא ממשיך, שאחר כך הרמב״ם יחזיר את כל העם, בתשובה, לקיים את כל המצוות וכו'. אבל זה לא מתחיל ככה. אז השאלה, האם אני רוצה מראש לקבל אישור שאותו אדם שמתחיל את התהליך הוא יביא אותו עד תומו, או אם אני רואה את הסימן הראשון, אני אומר, אם יש סימן ראשון, יש סימן שני. אם יש סימן שני, יש סימן שלישי. דוד היה ידוע בהתחלה כמי שגדול כזה, הוא היה רואה. לא, תחילתו של דוד זה לא בפרסום על מדרגתו הרוחנית.
אנחנו לא יודעים מתי הוא נהיה תלמיד חכם.
מי? אנחנו לא יודעים, נכון. לא בזה הוא ידע באמת, אבל לא בזה הוא התפרסם בהתחלה. במה הוא התפרסם בהתחלה? יקרא שאול בלפר דוד ברבבותיו. אז רבי עקיבא אומר, כמו דוד, בסדר, אז נתחיל להתקדם. קודם כל צריך להשתחרר מן הרשעים האלה, ממלכות הרשע הזאת של רומא, צריך להשתחרר, כן או לא? אז קודם כל נשתחרר מזה. כשנהיה עצמאים, כשאנחנו נשתחרר מן הרשות הזאת, אז קודם כל הרומאים לא נותנים לנו אפילו ללמד תורה. על מה אתה מדבר איתי עכשיו? מה אתה עכשיו בא בטענות נגד רבי עקיבא? על מה אני נתפסתי אני רבי עקיבא? אתה יודע מה? בוא נעשה הסכם. הוא ילחם ואני אלמד תורה. ועל מה אני נתפסתי? אז זה שלימדתי תורה ברבים. על ידי מי? הרי רבי קורבא תרמך. רבי עקיבא תמד בבר קורבא, ובר קורבא היה יד ביד עם רבי עקיבא. אז אם בר קורבא ינצח, אני אוכל ללמד תורה ברבים, כן או לא? ככה שאל רבי עקיבא, אני אוכל ללמד תורה ברבים, כן או לא? כי עכשיו אם אני מלמד תורה ברבים, לוקחים אותי והורגים אותי. וזה מה שקרה. על מה הוא נתפס רבי עקיבא? על זה שהוא לימד תורה ברבים.
במרד הגדול, אני לא יודע אם היו חוקים נגד לימוד תורה או לא, אני לא יודע. אבל הרבנים, יוחנן בן זכאי, היה נגד המרד, כי נגד הרומא, זה לא יצליח. הוא היה נגד אלו שמרדו.
אז
אותו רומא.
טוב, נו, אז באמת אתה יודע, על רבן יוחנן בן זכאי, כתוב שהוא יצא מירושלים כמו שהוא יצא בתחבולה. כי הוא ראה שירושלים הולכת ליפול, והוא הגיע ל... למלך רומי, מי שניהל את המלחמה. מה?
טיטוס.
כן? ואז הוא אמר לו, טוב, מה אתה רוצה? כי הוא בישר לו שהוא יהיה מלך. ואז באו להודיע לו שהוא אכן הוא מלך. אז ראה שהוא חכם, אז אמר, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה את יבנה וחכמיו. ידוע, נכון? אבל ההמשך לא אומרים. מה ההמשך? לא, מה ההמשך בגמרא? מסכת גיטין. מה ההמשך בגמרא? לא! למה לא ביקשת את ירושלים?
מי שאל את זה?
הגמרא, מקשה, חכמים, מקשול רבי יוחנן בן זכאי. מה, למה ביקשת את יבנה? למה? נכון, זה התשובה שלו. אם היית מבקש, היית מקבל. מה? זה ככה הוא טען.
הוא לא ידע.
אבל הייתה ביקורת, אבל הוא יוכל את זה כאן.
הוא לא ידע מה יקבל.
בסדר, אז אנחנו לא באים עכשיו לדון את הרבה יוכל את זה כאן. הרבה יוכל היה מספיק חכם גדול, אני לא צריך לתת לו סמיכה. אבל מה שצריך להבין, שזה לא פשוט כל כך. נכון, הוא הציל את יבנה ואת חכמיה. אבל הגמרא אומרת, אולי יכולת לבקש יותר. אולי אם היית מבקש את ירושלים, אם היית מקבל. מי אומר שלא היה צריך ללכת יותר רחוק? למה היא הסתפקת רק בקצת?
אבל הוא מייצג את הצד שלא רוצה ללחם נגד הרומאים.
אז אם כן, אתה רואה שבגמרא יש טענה נגד זה. יש טענה נגד זה.
לא, טענה הוא אולי יכול לבקש.
לא, יכול לבקש, זאת אומרת...
תנאים שלום.
זאת אומרת, אל תוותר להם. זאת אומרת, אל תוותר להם, אל תסכים. לקבל א', לקבל ב', כשאתה מוותר על א'.
אבל האלטרנטיבה לא הייתה להמשיך מלחמה.
בסדר, אז זה לא היה, זה עדיין לא התקופה של בקור, רבי יוחנן זכאי. כן, אבל זה עוד לא בפועל. רבי יוחנן זכאי זה עוד לא רבי עקיבא. זה יותר מאוחר, בקור.
זה אותו כוח של הרומאים.
זה אותו כוח, אבל זה, כשבקור מחליט לצאת למלחמה נגד רומא, רבי עקיבא מרגיש שיש כאן אפשרות. כן? יש כאן אפשרות. אם מכולם מתגייסים, ואולי אותו שיקול דעת כמו בזמן החשמונאים. ומה שיהודה המכבי, מה שהחשמונאים החליטו להילחם ביוון, זה היה נראה הגיוני? לא. היה נראה הגיוני. אני לא יודע מה היה יותר הגיוני. מה שבקור בא עשה, או מה שיהודה המכבי עשה, אני לא יודע מה יותר הגיוני.
אותו דבר כנראה.
כן, אותו דבר בערך, נכון, בדיוק. ועל זה מה יש לנו? על זה יש לנו חג חנוכה, ופה לא. פה לא. לא נגמר טוב.
למה לא?
כי לא הצליחו. וחלק, ולמה לא הצליחו?
כן.
הרי זה אותו מצב, אז לכאורה זה כן היה צריך להצליח.
עשו את נפש.
כן, זהו, כי לא כולם תמכו. לא כולם תמכו. את המחלוקת. איך להתייחס לכל התהליך הזה. ככה, כותב הרמב״ם, עד שבקור בה נהרג באבונות. זאת אומרת, לא שמענו, ואגב, במקום אחר הרמב״ם כותב, שכל חכמי ישראל הסכימו עם רבי עקיבא. זאת אומרת, כל חכמי ישראל. הכוונה, הרבה. אבל לא כולם, הייתה מחלוקת.
חשבתי שמרב בקרבה, הרבנים כן תמכו, לעומת הרבי ירד הגדול.
לא, לא כולם. לא, מה פתאום? לא כולם. טוב. הלאה, נמשיך. אז עכשיו, זה כל העניין של המשיח. המשיח מטפס למדרגה מאוד מאוד גבוהה. כן? ייסורים ומצוות. כי מי שיש לו מעלה נבדלת מן החומר, לכך החומר, העולם החומרי מתנגד לו ביותר. ולפיכך יש עליו ייסורים כרחיים. ודרש... זו שהוא לשון נופל על לשון, לא שיהיה פירוש והאריכו לשון רחיים. אז אל תחשוב שזה לא הפשט, והאריכו בעירת השם, הכוונה שהמשיח יהיה מסוגל להבחין במשפט צדק מתוך כוח חוש הריח. זה לא הפשט. אבל נכון שזה דרש. לשון נופל על לשון. לא שיהיה פירוש והאריכו לשון רחיים. כי המם הוא שורש, רק הוא לשון נופל ללשון, כמו שהתבהר בחיבור באר הגולה, שיש דרשות כאלה אצל חז"ל. הכוונה שלהריחו, שזה מלשון ריח, חכמים דרשו רחיים. זה לא הפשט של להריחו רחיים. אבל לשון, לשון נופל ללשון, זה דומה. אז חכמים השתמשו לצורך הדרשה במילה והעריכו, כדי לדבר על רחיים. ובמדרש, רב אחא בשם רבונה, לשלושה חלקים נתחלקו היסורים. כלומר, מנת היסורים נתחלקה לשלושה, שלוש מנות. אחד לדוד, ואחד לדורו של שמד, ואחד למשיח. ככה כתוב במדרש. זאת אומרת, דוד, ראשית המשיחיות, לקח שליש. כל הצרות שעם ישראל יסבול במשך הדורות, תחת שיעבוד מלכויות, שליש. והמשיח, כן, חבלי משיח, ייסורים אחרונים, שליש. וביור עניין זה, כי עניין היסורים הם מצד התנגדות אשר יש לדבר אחר, לכר באים יסורים עליו. וידוע כי האומות וישראל הם מתנגדים. ודוד היה ההתחלה לעניין זה, שהיה לוחם באומות המתנגדים. ומפני כך האומות, שהם רוצים לבטל אשר מתנגד להם, וכך האומות גם כן היו מתנגדים ביותר אל דוד, שהוא כמו התחלה לדבר זה. אם כן, פה המהר"ל מסביר דבר עמוק. המשיחיות כרוכה בהתנגדות. כן? המשיחיות זה שלמות העולם. ועם ישראל מוציא את זה לפועל. והכוחות הטבעיים, ההיסטוריים, הם מתנגדים. הם לא נותנים למדרגה הזאת להופיע. המדרגה הנבדלת הזאת. המדרגה המופשטת הזאת. הם לא נותנים. הם מתנגדים. לכן, כל מה שקשור למשיחיות, יש מאבק. חייב להיות. זה לא במקרה שזה קורה. שיש התנגדות למשיחיות. כל כוחות הגאולה. הראשון דוד, ולכן דוד מלחמות. זאת אומרת, למה דוד וחייו מזוהים כל כך עם עניין המלחמות? כי אם דוד מיד הרגישו, ככה כתוב, שהפלישתים שמעו שדוד מלך, מיד יצאו למלחמה. כן? כי הרגישו שהופעתו של דוד זה הופעה של שיעור קומה חדש. ככה העמים מרגישים. הם מרגישים שכאן קורה משהו שהולך לשנות את המציאות העולמית. לכן גם ידוע משיח מלחמות. ככה כתוב מפורט, מסכת מגילה, ובעצם בנביא מופיע. כן? התנגדות של כוחות הטבע להופעת המשיחיות. אי אפשר לראות את זה אחרת. נכון שהעמים היו יכולים לקבל, אבל לא, הם לא מקבלים. הם לא מקבלים כי זה משנה את המציאות הטבעית הרגילה. והרוגי מלכות הם עצם ישראל. מה זה השני? שמד. כן? למשל עשרת הרוגי מלכות. דוד ראשון. הנה, עשרת הרוגי מלכות. רבי עקיבא וחבריו בזמן הרומאים. אותו דבר. והרוגי מלכות הם עצם ישראל, שהאומות מתנגדים להם. כי הרוגי מלכות היו מוסרים נפשם על התורה והמצוות. כן? זאת אומרת, זה שרבי עקיבא היה מלמד תורה ברבים, זה אנטי רומאי. הוא לא עושה שום דבר, לכאורה לא מפריע להם. מה אכפת לרומא מה שרבי עקיבא ילמד חומש? לא. זה בדיוק לא. זה ההפך המגמה שלנו. המגמה שלנו היא הפוכה מהמגמה הזאת. מה? ודאי יודעים את הכוח של התורה. יפה מאוד. אם כל הזמן אנחנו רואים שכשהמלכויות גוברות, הן מתנגדות לתורה, סימן שהן באמת מרגישות שתורה זה שינוי מציאות. לא רק שינוי מציאות מוסרית, זה פשיטה. שינוי מציאות היסטורית. הם מבינים את זה בדיוק. מאיפה הם יודעים? קודם כל, יש ספר. קוראים. עדיין קוראים. דבר שני, פוגשים. העמים פוגשים. בגמרא והמדרשים מלאים מסיפורים שגדולי רומא פגשו את גדולי ישראל. פגשו אותם, כן. הם היו באים, מדברים, כן, אז אתה מוודאי, אנטונינוס ורבי, דוגמה. כן? אבל בכלל, כל הזמן היה מפגש. הם פגשו את המציאות הזאת, הם ראו, הם גם הבינו.
מתי מחליטים לעצור את זה? יש
מקומות... מתי האומות מחליטות לעצור את זה?
יש מקומות שיש מאות שנים, שתורה פורחת, בבל, אם זה ספרד,
תמיד.
מאות שנים.
תמיד, בשלב מסוים, עוצרים. גם בבבל, גם בספרד, גם באשכנז, גם בזמן בעלי התוספות, כן? כידוע, בזמן בעלי התוספות, יצא גזירה מהאפיפיור, שצריכים לסחוף את התלמוד. שרפו בכל אירופה, חוץ ממקום אחד. בפריס, לא, בגרמניה. מלך גרמניה אז, באותה תקופה, לא הסכים, אומר, אתם טיפשים. מה היהודים, אתם עוזרים לנו, מה אתם? אז, לקח עוד 800 שנה, וגם שם עשו את זה, בסדר, בסוף זה בא. אז לא נשאר עותק אחד של התלמוד בפריס. אומרים 24 עגלות מילו, ושרפו בכיכר המרכזי של פריס, כל עותקי התלמוד שהיו.
זה אחרי ששרפו את הרמב״ם.
מה? טוב, יש סדר, זה הרבי יונה מגירונדה אמר שזה היה עונש. אני לא מדבר עכשיו מצידנו, חשבון יש לנו. אני מדבר עכשיו על מה קורה מצד האומות. אין דבר כזה. בכל שלב שהוא בהיסטוריה, העמים מתנגדים לתורה. בפועל. הם לא ייתנו. בזמן החשמונאים, גזרה לא ללמד, לא ללמוד תורה. בזמן הרומאים, הנה, עשרת הרוגי מלכות. למה הלכות דווקא להתנכל לעשרת החכמים הכי גדולים? בגלל שהם מסמנים את התורה. הם לא הלכו לקחת איזה יהודי אחד ולהתעלל בו. לא, לקחו את עשרת הגדולים. עשרת הרוגי מלכות. האומות מתנגדות לתורה, כי התורה מבטא שלמות מוסרית רוחנית והופעת מלכות השם בעולם. והם לא רוצים. הקיסר הרומאי מרגיש שיש לו מי שהוא מתחרה בו. כמו שאנטיוכוס גם הרגיש. יש לי מתחרה, לא רוצה מתחרה. אין פה מתחרה. ברור? ולכך היו הם עצם ישראל שהאומות היו מתנגדים להם. והיו שולטים בהם. כן? אז אם כן, מנה ראשונה דוד, כן? שמיד עם הופעתו של דוד, כל העמים מזדעזעים. מה קורה פה? הם הרגישו שדוד זה לא המנהיג הרגיל. הוא מנהיג בסדר גודל, בשיעור קומה, שלא הכרנו. צריך למנוע בכל מחיר. כל המלחמות של הפלישתים, כולל מגוליאת, הכל היה מכוון נגד דוד. הכל. רק למנוע מדוד להופיע. כי מבינים שדוד זה כבר משהו אחר. דוד זה מלחמה וזה תהילים. זה קרב וזה מלחמתה של תורה כמו שלמדנו אתמול. הם הבינו. זה לא מאבק מזוין רגיל. זה הופעה של הקדושה. זה הופעה של המקדש. הרגישו שעם דוד, אחרי דוד יהיה מקדש. אין מה לדבר. לכן צריך למנוע את דוד. כי אם אני מונע את מלכות בית דוד, אז אני אמנע גם את הופעת המקדש. ברור?
הם יודעים שזה יגיע מתי
שם? בוודאי.
דוד זה שיא ההופעה.
דוד זה שיא ההופעה של כל הערכים כולם, כלולים ביחד, ולכן אם דוד יש, אם יש דוד בעולם, יהיה מקדש בעולם. ואם יהיה מקדש בעולם, אז מרכז העולם עובר למציאות אחרת לגמרי, אלוקית. כן.
הם כבר התחילו את זה עם שאול. מה? הם התחילו את זה כבר עם שאול.
כן, הם התחילו עם שאול. זה נכון. וככל שדוד כבר בדרך, בשטח, המלחמה הולכת וגוברת. הולכת וגוברת. נגד שאול. כן.
לא הבנתי למה כוחות הטבע כל כך מתנגדים למשיחיות. מה זה, זה מציאות חדשה? זה הולך להיות איזה קסמים, הוקוס פוקוס, המשיחיות הזאת?
לא. לא, לא הוקוס פוקוס, הפוך. הפוך מהוקוס פוקוס. המציאות הטבעית זו מציאות של שגרה. זו מציאות של כוחות מדודים. הגדרה של טבע זה חוק. חוק זה דבר מדוד. כלומר, משוער. אז המציאות הרגילה היא רוצה דבר משוער. היא רוצה דבר מוגבל. המציאות המשיחית היא הופעת הטוב ללא שיעור. האמת ללא שיעור. אין סופיות. הטוב הלא מוגבל. חסד אלוקי. לכן כוחות הטבע רוצים לשמר את השלטון של הצמצום, של המוגבל, של המשוער. זה דבר פשוט, הגוף מתנגד לנשמה. במה? הגוף רוצה צרכים, זה. תן לי כוס קפה ואני מסודר. זה מה שאתה צריך בחיים. מה שאני צריך בחיים זה כוס קפה ואני מסודר. הנשמה רוצה קצת יותר מכוס קפה. ואפשר לראות את זה בהרבה תחומים. המציאות הטבעית היא רוצה דבר מוגבל. היא מסתדרת עם הגבולות, עם המגבלות, עם הצמצומים, עם המצרים. לעומת זה, המציאות האלוקית היא אינסופית. היא לכן מבטלת גם את הרע. מה זה רע? חוסר הופעת טוב. אם כן, זה מציאות טבעית. כי המציאות הטבעית לא נותנת לטוב להופיע ללא גבול. באותו רגע שהיא מגבילה את הופעת הטוב, היא יוצרת אפשרות של רע. כי הרע מופיע איפה שהטוב לא מופיע. המציאות האלוקית היא המציאות המשיחית, היא אומרת ניתן לטוב לפרוץ את כל הגבולות. אז אם כן לא יהיה רע. אז לכן כוחות הרע בוודאי מתנגדים לזה. ומה יהיה איתנו? מה יהיה עם כל ה... חושך, מה יהיה עם כל האפלוליות, מה יהיה עם כל הצמצומיות, איפה נהיה? לא נהיה, אז אנחנו לא ניתן. כן? כן?
זה לא כל כך ברור, למה אם זה באמת טוב, אז למה שיתנגדו? למה שאומות העולם מתנגדו?
מי שטוב לא מתנגד לטוב, אבל מי שלא טוב, אתה חושב שבאופן פשוט קל לו לקבל את הטוב? הוא מרגיש שהטוב הולך לדחוק אותו מן העולם. מה הרגיש עשיו מול יעקב? הוא גנב לי את הבכורה, הוא דוחק אותי מן העולם. אבל הוא איש יעקב, אשתם יושב אוהלים. כן, אשתם יושב אוהלים, זה בדיוק הבעיה. איפה ההרפתקאות? איפה איש צייד? איפה? מה, אנחנו לא רואים את זה במציאות? כוחות הרע, הם כל כך מתלהבים מכוחות הטוב? זה הדברים שהם הכי שונים. כוחות הרע, הדברים שהכי שונים, זה כוחות הטוב. אתם מצמצמים, אתם מגבילים. אתם עם המוסריות שלכם, עם העדינות שלכם. תנו לחיות. מה זה לחיות? לשלוט. זה הכוונה. מה שלא טוב, לא כל כך מהר מתלהב מן הטוב. הוא לא כל כך תואם את הטוב. זה בדיוק מה שמסביר הרמח"ל. שכשמישהו חולה, הטוב נראה לו רע, והרע נראה לו טוב. המר מתוק והמתוק מר. זה היפוך הטעמים. אתה רואה אנשים מקולקלים, אתה תציע להם דברים טובים, תגיד, מה? יש לי משהו להציע לך. מה? בוא נלך לעשות טיול יפה. זה אוהב טיול יפה. תן משהו אחר. מה קרה? אתה מציע לו משהו טוב. זה לא נראה לו מאתגר. נראה משהו אחר. זה הקושי. המתוק נראה מר, והמר נראה מתוק. זה המחלה. כן.
השלב שנביא אומר שהגויים ירו לירושלים, יבקשו ללמוד תורה, זה אחרי, כן?
בוודאי. הנה זה מה שהוא אומר. הוא מלך, זה המשפט האחרון בפרק, הוא מלך המשיח, הוא יהיה סוף ההתנגדות. לפי שהמלך המשיח בא לבטל את האומות. מה זאת אומרת לבטל את האומות? לא הכוונה שלא יהיה אף אחד בעולם, שמלך המשיח נקרא את העולם מן האומות. לבטל את ההתנגדות של האומות. כן? ההתנגדות תהיה סי עם מלך המשיח. כי מלך המשיח הוא בעצמו סי. אז ההתנגדות תהיה סי. ואחרי שהוא יתגבר על ההתנגדות הזאת, אז הוא ביטל, זהו. כלומר, יותר התנגדות ממה שיהיה למלך המשיח לא יכול להיות. ומלך המשיח יהיה לו כוח לבטל את זה, אז נגמר הסיפור. ולכך בכל כוחם, הנה הוא אומר, כן? אי אפשר לעקוף את זה. אי אפשר לעקוף את זה. ולכך בכל כוחם יהיו האומות מתנגדים למשיח. חייב להיות.
כל האומות.
כל האומות. ואלו דברים ממוקים מאוד, וזהו דה מורח ודאין, זה מה שהמשיח כתוב שהוא יריח וידון, וכל הדברים האלו מעידים ומורים על מעלת המשיח, שהוא כל כך גדול, שהוא מעורר את ההתנגדות הכי גדולה.
כלומר, בימינו צריכים לחכות עוד מדינה אחת, האמריקאי, שהם גם כן יעמדו נגדנו, ואז אנחנו נדע שאנחנו בעידן הזאת.
כן, לא צריך לחכות. אין לך מה לחכות גם.
זה עדיין...
כן. ככל שנהיה יותר טובים ונהיה יותר ברורים במגמה שלנו ובייעוד שלנו, ברוך שההתנגדות לנו תלך ותגדל. עוד לא הגענו לשיא. אנחנו יש לנו עוד כמה קילומטרים עד שנגיע לשיא. כן. שמו אחד. כן.
זה אומר שכולם יכירו בשם.
זהו, זה אומר שההתנגדות כבר חלפה.
כן, אז זה מלא את כולם לדרגה אחידה?
לא. לא. כמו שלומדים תורה, כולם לומדים תורה, כולם לומדים אותה תורה, ובכל זאת יש דרגות. לא. כי השם אחד, יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל איך אתה תבין את זה, זה כבר יהיה עדיין שונה. ישראל ודאי שונים מן העמים. אי אפשר להגיד שעם ישראל שקיבל תורה כבר לפני יותר מ-3,000 שנה, כשהשם יהיה אחד ושמו אחד, הם מתחילים מאפס כמו אומות העולם. זה לא הולך. אנחנו בערך 4,000 שנה קדימה לעומת המדרגה של אומות העולם. אז תמיד יש פער של 4,000 שנה. תמיד.
תהיה חייבת לא מלחמה פיזית,
זה השרות. אני לא יודע להגיד בדיוק. מפשט דברי הכתובים בנביאים, משמע שכן. לא יודע. אנחנו פה עסוקים בהשרות. הרמב״ם כבר כותב בסוף הלכות מלאכים, לא נדע איך יהיה עד שיהיה. עד היום, כן? גם בצהל לא הצליחו לחזות מראש איך תהיה המלחמה הבאה. כל פעם זה הייתה מלחמה שהייתה שוני באופי של המלחמה שציפו. ותמיד מתכונים למלחמה שהייתה. בכל הכוח מתכוננים למלחמה שהייתה. כלומר, עכשיו מתכוננים למלחמה, מלחמת לבנון השנייה. עכשיו אנחנו יכולים לנצח במלחמת לבנון השנייה. הבעיה שהיא חלפה.
הבעיה השלישית.
מה?
הבעיה השלישית.
כן, זהו. זאת אומרת, מתכוננים למלחמה שהייתה. אז לומדים לקחים, תשמעו תמיד, יגידו, כן, צוותים יושבים ומפיקים לקחים וכו'. על מה? על המלחמה שהייתה. מה הייתה הבעיה במלחמת יום כיפור? כן, צעירים, אבל אני זוכר. יותר מבוגרים זוכרים. חשבו, מלחמת ששת הימים. היו בטוחים. הולכים למלחמת ששת הימים. אף אחד לא ידע להתכונן למלחמה שתהיה. למה? כי באמת הרמב״ם פסק. לא נדע איך יהיה עד שיהיה. אני לא אומר שצהל לא צריך לעשות תחנות, כן? זה בדיוק העבודה שלו. אבל צריך לדעת שבאופן אמיתי להגיד איך יהיה זה סתם. סתם דמיונות. אף אחד לא יכול, לא מחזיק את זה ביד שלו. כי אתה לא יודע מה יהיה ואיך יתפתח ומי נגד מי ומי יהיה עם מי ומה יקרה עם הטיל ההוא ועם הטיל ההוא הזה. אף אחד לא יודע. כן. משיח
זה בן אדם או לא בן אדם?
מה זאת אומרת? פשיטה.
פשיטה למדנו...
פשיטה שכן.
פרקים קודמים שזה מציאות שמוכנה כבר.
כן. מציאות.
פה למדנו...
אבל מישהו צריך להוציא את זה לפועל.
דוד המלך זה בן אדם.
כן, נכון.
משיח עומד ומחכה כבר לעולם, שהעולם...
המשיחיות מחכה, והמשיח מגלה אותה. זה הכוונה. זה לא סותר. המשיחיות זה ערך. המשיח הוא אותו אדם שמגלה את הערך שנקרא משיחיות. זה כמו, ודאי שהמשיחיות של דוד הייתה מוכנה לפני דוד. אומר יעקב ליהודה, לא יסוך שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו. ממך יצאו מלאכים. בא דוד ומוציא את זה לפועל. לא סותר.
אז המשיח היום לא בא בערב הזאת, עדיין לא, כי הוא נמצא, אבל הוא לא מוכן להתגלות?
מה, אתה שואל אותי אם הוא חי, קיים.
מה לחשוב?
מה, אני לא...
לא, אבל
מה... אני לא מעודכן ביזיות האחרונה.
זה היה ילד שלאט לאט עלה למלוכה, אבל מה לגבי?
מה? הוא לא אותו דבר. אתה בהתחלה, בהתחלה בכלל, כשהשם שלח את שמואל למשוח מלך מבני ישי, הוא הציג שבעה בנים. וקיבל אות מהקדוש ברוך הוא שזה לא זה. אז שמואל מופתע. שמואל, הנביא מופתע, והוא נביא, והוא רואה. את זה הוא לא רואה. זה אומר לו, השם, הוא לא כאן. מה לא כאן? אבל אמרת שזה אחד מן הבנים של ישי. נכון, אבל הוא לא כאן. אז הוא שואל בתמימות את ישי. תגיד לי, יש לך איזה עוד בן? יכול להיות, לא נראה הגיוני, כן? כי הוא אמר לי, ישי להביא את כל הבנים שלו. הוא אומר, יש לי אחד. מה זה אחד? אמרתי לך להביא את הבנים. טוב, בסדר, הבנים, אבל מי אתה? אתה חושב שאני אביא אותו פה? אחד קטנצ'יק, ג'ינג'י, רואה, לא שייך. הוא לא ברשימה. אז אם לשמואל היו הפתעות, אז מה מחכה לנו?